אלה שיקראו להם האלפיון העליון. איזה אלפיון? אחד מגיע המיליון העליון, המיליוניון העליון. זה אנשים שכמו שהגמרא, כמו שהמגילה פותחת בתיאור של המשתה הזה, ימים רבים עשה את המשתה 80 מאות ומעט יום, עם כל הכבוד, היום אף אחד לא מכיר משתה שלוקח חצי שנה. זה רמת חיים כלכלית כמובן, מטורפת. אנשים שחיים ברמת חיים כלכלית, שאי אפשר לדמיין אותה אפילו, שכבה מאוד מאוד צרה של אנשים, זה הצמרת השלטונית, מנצל את הכוחות שלה כדי לחמוץ ולשתות. זה אנשים שיש להם את היכולת. האנשים הפשוטים, אנשים פשוטים בכל דור ודור הם מאוד מאוד דומים, גם השכבה הדקה הזאת היא מאוד מאוד דומה, אבל אנחנו עסוקים מבחינת המגילה, מבחינת כותבי המגילה כביכול, זה העולם. כל שאר האנשים נועדו רק כדי לקחת מהם ניסים, רק כדי להראות להם כמה אני עשיר, רק כדי לשדוד מהם את הנשים, רק כדי לשים מהם עוד פעם ניסים בפסוקים האחרונים של המגילה, רק בשביל לגזור עליהם גזרות, רק בשביל להוציא אותם להורג, רק בשביל להשתמש בהם. זה כביכול האנשים הפושטים שלא שווים שום דבר. האנשים הגדולים זה אנשים ששולטים במגילה, זה הכל, כל המגילה מתרחשת במתחם, בעיר המנוחה, במתחם הארמונות, שער המלך, נעונים שמרחם שבשער המלך, אין הכוונה לכזה שער כזה, והוא יושב שם עם כובע פונפון ויושב שם. שער המלך זה מזרח המלך, זה הבחירות הפוליטית, זה מקומות שאדם רגיל לא יכול להגיע אליהם בכלל. ושער המלך הזה מתחלק לשני חלקים. זאת אומרת, האנשים ששותפים במגילה הם שתי קבוצות. קבוצה אחת זה אחשוורוש ושבעה עשרה פרס ומדי. זאת אומרת, זה המובילים, זה האנשים שהצליחו להגיע לאן שהם חושבים שכל השאר חולמים להגיע אליהם. אבל יש עוד שכבה שמאוד מאוד שכיחה בתוך המגילה, היא שייכת לקבוצה הקטנות היא אחרת. אני מקווה שכבת הסריסים. יש המון סריסים במגילה. באחוזים לא בדקתי, אבל המון. אנחנו דיברנו על חרבונה. חרבונה הוא גם סריס המלך. מה הסריס? סריס זה כביכול מום גופני. למה לא היה שם מישהו בלי אוזן? למה לא כותבים על מישהו בלי אוזן? היה שם מישהו צולע? לא כתוב במגילה שהוא צולע, נכון? למה דווקא על מי שיש לו את המום הזה, לא עלינו, למה דווקא אותו מזכים שיש את המום הזה? מה זה רלוונטי? מה זה קשור? אז זהו, שמילה סרסים יש שני מובנים כמובן, ויש קשר עמוק ביניהם. מובן אחד זה פקיד בכיר. המנגנון, כמו שקוראים לזה. אדם מהמנגנון. מובן שני זה אדם שיש בו מום גופני שהוא עקר. הוא לא יכול להוליד ילדים. מה הקשר בין שני המילים האלה? זה קשור מאוד, משום שבארמונות של דיקטטורים זה היה מקובל מאוד, שכדי שמישהו יוכל להצטרף למנגנון, מישהו יוכל להצטרף לפקידות הגבוהה, אז הוא היה מוכן, היה צריך להסכים לפגוע בעצמו, דווקא לסרס את עצמו. זה היה מין כרטיס כניסה למעמד הגבוה. למה? מה הקשר בין זה לזה? כדי להיות סריס במובן של יועץ, תומך, פקיד עם הרבה סמכויות, אתה צריך להיות סריס. למה? משום שמי שמוכן לשלם את המחיר הזה של קריירה, זה מין כרטיס כניסה, זה בדיקה. זה פוליגרף מעולה מעין כמוהו. מי שמוכן בשביל לאכול אוכל יותר טעים, בשביל לבוש בגדים יותר טובים, בשביל לחיות במלונות וטיסות ורמת חיים כלכלית יותר גבוהה, מוכן להיות עקר בהגדרה, מוכן שבאופן עקרוני לא תהיו לו אישה ולא יהיו ילדים ולא יהיו את הדורות הבאים, זה לוותר על דבר הכי בסיסי, לוותר על דבר שאף הקדיש לא מוותר עליו. זה לוותר על דבר הכי ראשוני, החשק הכי פנימי באדם. זה מה זה חשק? זה הרבה יותר מחשק, זה הכוח להעמיד את הדורות הבאים. מי שמוכן לוותר על זה בעליל, זה אדם שהדיקטטורים מרוצים ממנו. מי שחי את האנושיות שלו הוא מסוכן, משום שכשהוא נכנס לארמון ומכניסים אותו למנגנון, מכניסים אותו לממשלות, אז הוא צובר המון כוח, והוא יכול לנצל את הכוח הזה. הרי דיקטטורים, כמו שממוכן נראה לנו, הרי דיקטטורים יודעים שהם אנשים קטנים. הם לא מעלים על דעתם שאנשים גדולים, יודעים מה האישה שלהם חושבת עליהם. ולכן הכוח היחיד שלהם זה כוח ההרתעה, זה מאזן האימה שמייצרים בבית. אם אתה מכניס פקידים, פקידים צריכים להיות כישרוניים, ואם יש בהם ערכים ויש בהם אידיאלים, אז זה מסכנה הכי גדולה. משום שיראו מי אנחנו באמת, והם יראו את השחיתות, והם יראו את הסיעוד, והם יראו את הניוון, ויש סכנה שהם יכתבו תחתינו. אז הפתרון לזה זה תוכיח לי שאתה לא יודע מה זה ערכים. תוכיח לי שאתה יודע מה זה אידיאלי. כשאנשים הסכימו לסרס את עצמם כדי להיכנס למנגנון הזה, אז הם בעצם עברו בצורה הכי משכנעת את המבחן שמברר, יש לך אידיאלים בראש, יש לך קריירה בראש. הם נותנים את ההוכחה הכי הכי גבוהה לזה שאני רוצה קריירה. אין לי ערכים. ערכים יכול להיות. בסוף הסעודה מישהו ידבר קצת על ערכים ויהיה נחמד. אבל זה לא באמת. אני לא ימות למען זה, אני לא יערוג למען זה, אני לא אקח סיכונים. משהו, הדבר הכי חשוב לי, זה מה שסליס אומר בכל. הדבר הכי חשוב לי זה קריירה. כל המגילה כמעט, חוץ משני אנשים, היא כולה עוסקת בסריסים. זאת אומרת, גם מי שלא סריס שם, אז נפשית הוא סריס. למה אני מתכוון? אני מתכוון שיש שם רק בן אדם אחד שיש לו ילדים, זה רק אמן. חוץ מאמן לא מוזכר במגילה אף אחד שיש לו ילדים. מרדכי, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי או לבת, אם זה בת או בית. חוץ מאמן ומרדכי, בוא נגיד, אין אף אחד שם במגילה שיש לו ילדים. אם הוא סריס או לא סריס, זה לא משנה. ויותר מוזר מזה, אין אף אחד שם שיש לו אבא. בכל התנ"ך כמעט ואין דבר כזה שם. שם פרטי. גם בחיים אין שם פרטי. זאת אומרת, יצחק הלך. איזה יצחק? שכחתי להגיד לך, יצחק רבין. שם משפחה זה משהו מזהה יסודי, בלי זה אתה לא. אז בתנ"ך לא היה שמות משפחה כאלה מצלצלים. בתנ"ך אמרו, מי זה אבא שלך? אברהם בן תרח, יעקב בן יצחק. זה היה היכולת לזהות. במגילה אין. אין אף אחד שכתוב מי זה אבא שלו. מי זה אבא של אחשוורוש? מי זה אבא של ממוכן? מי זה אבא של חרבונה? לא כתוב. לא כתוב מה, לא היה להם אבא לכל החברה האלה? בטח שהיה להם אבא. אז למה לא כתוב? כי זה לא מעניין אותם. זה לא מעניין אותם. אז הגרפולוגים מסתכלים בחתימה שלך, אם אתה קודם קודם את השם משפחה, או קודם את השם פרטי. איך אתה לוחץ על העת עם השם משפחה, איך אתה לוחץ עם השם פרטי. האותיות של השם משפחה גדולות, האותיות של השם משפחה קטנות. זאת אומרת, זה מין ברור שעוזר להבין מה העקרוני אצלך, המסגרת או הפרטיות. אצלם אין שם משפחה בכלל. מי אתה? שעשגז. מי זה שעשגז? מאיפה באת? מה אתה? מי? זה לא מעניין אותו. היה לו שם משפחה, היה לו אבא. ייתכן בלחלק גם היו ילדים. זה לא מעניין אותם. זה כל כך שזה לא, זה לא מי אני. כשאתה שואל אותי מי אני, למה אתה לא מספר שצחצחת שיניים אתמול? כי זה לא פרט מרכזי, זה לא... אני יכול לספר לך מה עשיתי, אני יכול לספר לך שהוא היה רמטכ"ל. הוא צחצח שיניים, זה לא רלוונטי, זה לא מה שמאפיין אותי, זה לא מה שמשמח אותי. ככה אנשים מציגים את עצמם, וככה גם התנ"ך מקשיב להם. זה מי שאתה, זה מי שאתה, זה אחשוורוש. זה, הלו אבא, מי, מאיפה באת, לאן הלכת? יש לו ילד לאחשוורוש. הוא התחתן עם אסתר, הוא יוולד בסוף כורש, נכון. אבל זה לא תופס מקום באישיות שלו. זה נקרא סריסים, שאנחנו לא סתם מזכירים את הבום הזה שהם הטילו בגופם. כי זה האישיות שלהם. האישיות שלהם אישיות של סריסים. אני חוזר לחרבונה, אתם זוכרים שאלנו את חרבונה, מה חרבונה עושה במשתה הזה? אף אל המשתה שעשתה, אסתר ומלך לא הזמינה קיים אותי, אמורים להיות עם שלושה חבר'ה, אחשוורוש, והמן, ואסתר. אז מה חרבונה עושה שם? כי במשתה הזה אף אחד לא חושב באמת שהיו רק שלושה חבר'ה, הוא שם איזה 300. מה, אתם חושבים שאחשוורוש מזג את היין לכוסות? מה, אתם חושבים שהוא ניגן לנבל? היה שם מין אולם שהיו בו אין סוף אנשים שמגישים מנה ראשונה ומנה שנייה וחותכים את האוף אם הוא קצת חלילה נהיה קשה מדי ומוסיפים סלט וכל הזמן בודקים מה מצב הרוח ומה מזג האוויר ואיזה מנגינה צריך להחליף ומכניסים כלים ומוציאים כלים ומביאים כלים חדשים ומנות חדשות. היה שם פרוצדורה ענקית סביב שלושת האנשים. שלושת האנשים היו במרכז. וכל השאר סביבה. מי זה כל השאר שסביבה? סריסים. יש כביכול אנשים, שזה המלך, המלכה, שבעת שרי פרס ומדי, זה סביבם יש המון המון רחש. זה לא אנשים, זה סריסים. הסריסים אבל, אתם ראיתם פעם סריסים? ראיתם פעם תוכניות חדשות בטלוויזיה? לא ראיתם, אבל אם תראו פעם, אז רואים שם הרבה סריסים. מה זה סריסים? אתה רואה ראש ממשלה? אתה רואה אחד שמציץ מאחוריו ככה? זה סריס. רואים אותו קבוע בטלוויזיה. כנראה כל שבוע רואים אותו בטלוויזיה. מי הוא? מה הוא? זה אחד כזה שהוא ינסה להיות ראש ממשלה. הוא לא ינסה בחיים להיות ראש ממשלה. הוא לא בכיוון, הוא יודע שאף אחד לא יבחר בו. אין לו סיכוי. אבל הוא רוצה להיות שם. הוא רוצה להיות בטלוויזיה, הוא רוצה להיות בישיבות ממשלה, הוא רוצה להיות במשלחות הדיפלומטיות, הוא רוצה להיות בנשפים, הוא רוצה להיות שם. הוא רוצה להיות שם במזנון הכנסת, שם רוקמים את כל הדילים והעסקאות. הוא רוצה להיות שם, אז זה הגאונות שלו, בלהיות סריס, בלהיות יועץ. אז שם הוא יודע לחתור. הוא יודע, הוא שם. במשטר הזה יש שלושה. אחשוורוש, אמן ועשר. מה פתאום שלושה? שלושה מהמחלקה הזואולוגית שנקראת אנושות, יש הרבה, שלושה שמעניינים אותנו. אמן, אסתר ואחשוורוש להבין. אבל סביב זה יש, שוב, בשכבה הדקה שהמגילה מדברת אליה, יש ים של סריסים. אין סוף סריסים. שהם חיים שם, הם באותן מחלקות, טסים במחלקות הראשונות, הם במלונות חמישה כוכבים, הם שמה, לא בגלל, הם כאילו אנשים חסרי פרצוף, אנשים חסרי פרצוף. מי שבוחר במודע להיות סריס, זאת אומרת, לוותר על העתיד, לוותר על הזהות, לוותר על המשפחה שלו בשביל הקריירה, הוא לא בא להיות סריס, זאת אומרת, הוא לא חייב לעשות את הניתוח הזה. הוא יכול סתם, בשביל הקריירה, לדחות את החתונה, ולדחות את החתונה, ולדחות את החתונה, ולדחות את החתונה, כי זה פוגע, זה מעכב, זה... הוא עסוק בעצמו, הוא עסוק בכמה טוב לו, וכמה טעים לו, וכמה הוא יקבל משכורת יותר גבוהה, וכמה הוא יקבל ג'וב יותר טוב, וכמה הוא יעשה איזה חוויה והרפתקה יותר מעניינת. ומשפחה זה קובל, ומשפחה... משפחה זה לא קובל, אחשוורוש וכל הדיקטטורים ידעו היטב, שמי שיש לו משפחה, יש לו אלוקים, באופן הגיוני. מי שיש לו משפחה, לא על הנייר, מי שיש לו משפחה בלב. מי שזכה לאהוב את אשתו, מי שזכה שאשתו תאהב אותו, זה בן אדם מסוף, זה בן אדם, זה מסופר. בעצם כל האנשים במגילה הם לא אנשים, זאת אומרת, הם טועים בגדול. אנחנו ראינו, במה שסיימנו בשיעור שעבר, שזה בדיוק הפוך. האנשים במגילה באמת, זה כל האנשים הפשוטים ב-127 מדינה. בכל הכפרים ובכל הערים, האנשים הפשוטים האלה שמכנעים נורא בשבעה עשרה, פרד ומדי, רואה פני המלך את הכיף להם, בשום ראשונה מלכות. הם חושבים, מי לא יודע איזה כיף להם? זה בעצם בדיוק הפוך כמו שאומרים במוכן. במוכן אומר, וכולם מסכים איתו, ואיתו הדבר בעיני המלך והשרים, הם בטוחים שכולם כמוהם. אדם נורמלי, גוי נורמלי, חי חיים הרבה יותר איכותיים. נכון, אין לו כסף למשרות בעד ושש ודר וסוחרים. והוא לא תמיד גומר את החודש. וכשהוא רואה בטלוויזיה את ההרמונות האלה לפעמים יוצאים לו העיניים, הוא אומר הלוואי עליי. נכון. והוא חייב את האוכל פשוט מאוד. נכון. אין שתייה כדת, אין אונס. אין לו כסף בשביל זה. נכון. הוא פעם בשנה עושה כאלה מסיבות. איזה מס כאלה מסיבות? שותה קצת יין. נכון. אבל הוא חי. הוא חי. יש לו אישה. איפה מתווכח איתה? איפה מתווכח איתו? איפה הוא דופק לה צלחת בראש והיא מחזירה לו שתיים? יכול להיות. לא כולם הגיעו למיצוי מוחלט של מה שיכול להיות בבית, אבל הם חיים, הם אוהבים אחד את השני, מכבדים אחד, יש להם ילדים, יש להם את השמחה הפשוטה, יש להם אותי. האם, השכבה הדקה הזאת בטוחה שהיא עוסקת רק בעצמה, רק היא מעניינת אותה, כל השאר לא קיימים. אבל זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. הם, כששולחים את האגרות הראשונות, להיות קריס אורל ואתה מדבר לשון אמו, אז כל מי שרואה את זה, כך אומרת הגמרא, אומר, וואלה, הם מטורפים, שולטים עליהם. מה זה הפקודות האלה? אשתי תשמע לי בגלל שיש חוק? מה זה קשור בכלל? מה, מי שכותב את הפקודות לא מבין מה זה זוגיות, לא מבין מה זה בית. אפשר בית לנהל על פי צלם מלכותי? יש מערכות יחסים בתוך בית, לפעמים זה נוטה לכאן, לפעמים זה נוטה לשם, לפעמים האישה חזקה, לפעמים הבעל, לפעמים שניים, חלשים שניים, שניים חזקים, לפעמים שהם אוהבים אחד את השני, לפעמים שונאים אחד את השני, מה זה קשור לפקודות? מה, נביא משטרה בשביל לברר מה למרוח לילד בסמיץ' בארוחת בוקר, או אם כן באספדה או לא באספדה, אני מגיע שזה בגץ, מה זה קשור בכלל? זה לא יכול להיות. האנשים במגילה, לא מצד כותבי המגילה, כותבי המגילה, מי שהגמרה בכלל מתלבטת, הגמרה במגילה, היא מסתר מכתבי הקודש. זאת אומרת, איך יודעים משהו מכתבי הקודש שלו? היום יש לנו תנ"ך סגור, אבל בזמן הגמרה עוד היה דיונים. הגמרא דנה אם אסתר מטמאת את הידיים או לא, משום שגזרו גזרה על כל כתבי הקודש, ספר שלך התנ"ך שהוא מטמא את הידיים. למה גזרו את הגזרה הזאת? פרק ראשון, יתחי דבר. למדתם פרק ראשון כבר? דפים שבסוף, אז תלמדו בעזרת השם. הגמרא, חז"ל מספרים, זה משנה שאנשים היה להם הדף כזה, ארון עם כתבי קודש. וכשהיה להם תרומה, נשארה להם תרומה, הם לא רצו שהתרומה תהיה צמאה. אז אמרו, נשארו שאלות של תרומה, מה, איפה הם ישימו שאלות של תרומה? זה לחם קדוש. אז הם שמו את זה בארון של הדברים הקדושים. והעכברים נורא סמכו. לא רק יש להם תרומה קדושה, יש להם גם כתבי קודש קדושים לאכול. ועסקת חבילה. ומכיוון שספרי קודש רבים נפגעו על ידי עכברים, כי עכברים או כל מיני למסים, שאיכשהו מזהים איפה יש תרומה, לא מעניין אותם כל כך אם קדושה או לא. אז גזרו תרומה על כתבי הקודש, כדי למנוע, זאת אומרת, כתבי הקודש מסמאים את הידיים, הם לא צמאים, אסור לגעת מהם ביד, כמו שבספר התורה אתה נוגע עם מטפחת. אז מי שנגע במגילות, בכלל, בלי איתו לידיים, נגע ואחרי זה בלי איתו לידיים, הוא לא יכול לאכול תרומה. או תרומה שנגע בכתבי הקודש אפשר לאכול אותו יותר, וככה הם עברו את הבעיה של העכברים. אז יש דיון ארוך מאוד בגמרא, עם אסתר ברוח הקודש נאמרה, זאת אומרת, האם אסתר מטמאת הידיים? והגמרא מנסה בכוח למצוא הוכחות שאסתר ברוח הקודש נאמרה. אתם זוכרים את ההוכחות של הגמרא אומרת? מה מנסה להביא כמה הוכחה אחת שכתוב ויאמר המן בליבו. איך פה צומח לעשות יקר יותר ממני? איך הסופר ידע מה המן אמר בליבו? סימן שנאמרה ברוח הקודש, נכון? הוכחה אחת יש בגמרא ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. איך הסופר יודע? אולי רק בעיניו אם נושאת חן. הוכחה שלישית זה, ובביזה לא שלחו את ידם. מי אמר לו, מה אתה בדקת? סימן של רוח הקודש. כל מיני רמות של הוכחות כאלה שהגמרא בעצמה אומרת שזה בכלל לא הוכחות. למה זה לא הוכחות? משום שבהרבה ספרים כתוב, ואומר בליבו, ויסתם עושה אתכם מעיני כל רויה. מה הפירוש? זה דיבור אנושי, ואומר המן בליבו. זה הגיוני שכך הוא אמר בליבו. לכבוד מה המן מחליט לקחת את המלך, את הסוס אשר חב עליו המלך, את הבגד אשר לבש המלך, כי הוא כנראה אומר בליבו. ואיך יודעים שאסתר נושאת חן בעיני כל רואיה? לא צריך לעשות סקר ולבדוק, אולי יש איזה אחד באנטרקטיקה שהיא לא נושאת חן בעיניו. בכללי אנחנו מדברים על התחושה שנוצרה. בביזה לא שלחו את ידם, זה דבר שיכולים לספר אחד לשני, לא בטוח באמת שלא היה אף אחד. בגדול בביזה לא שלחו את ידם. עד שהגמרא אומרת בסוף הוכחה, בסוף אחרי כל ההוכחות שנדחות, הגמרא אומרת הוכחה אחת, שכתוב קיימו וקיבלו עליהם היהודים ועל זרעם. והגמרא דורשת, קיימו וקיבלו, זה קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. זאת אומרת שסנהדרין שלמטה גזרה את קדושת הפורים, את ימי הפורים, ובשמיים הסכימו על ידם, ברוך אתה. וזו הוכחה שברוח הקודש. כל המהלך הזה הוא מהלך שאנחנו לא קולטים אותו. מה השאלה אם אסתר מכתבי הקודש? בתנ"ך אתה אומר, זה בתנ"ך. תגידו, בראשית זה בכתבי הקודש? אם לא היינו יודעים אם בראשית מכתבי הקודש או לא, יש לנו הוכחות שבראשית ברוח הקודש נאמרה? זאת אומרת, תראו, השאלות של הגמרא זה לא שאלות שמה הסופר רמאי, אלא מי אמר? הוא לא רמאי, הוא באמת אומר. מי אמר? מי שפותח בראשית זה בראשית ברא אלוקים, ויאמר אלוקים. ברור שמי שכתב בראשית יודע, או מתיימר לדעת, מה אלוקים אומר, נכון? זאת אומרת, כל ספר בתנ"ך ברור שהוא מדבר בשם אלוקים. מה השאלה אם ברוח הקודש נאמר או לא ברוח הקודש נאמר? זהו שמגילת אסתר, מצידה כשלעצמה, זה נראה מה זה לא רוח הקודש. מגילת אסתר, לולי הייתה בתנ"ך, זה היה ספר חמה, לא רק ספר רוח הקודש. נכון, כבר הזכרנו את זה, שאנחנו ממש לא מלאי שמחה, כשכתוב, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותיתכן וחסד לפניו מכל הבתולות. הוא לא אהב אותה. קודם כל מדובר פה על התעללות קשה ואכזרית ומרושעת. מדובר על משהו שכל עד נורמלי צריך להתחיל לבכות כשהוא קורא את הפסוק הזה. ובשנית, המילים האלה לא נכונות אותנו. הוא לא אהב אותה, והיא לא נשאה לו חן, ולא חסד לפניו. וכל פעם שכתוב הוא אהבה במגילה זה לא אהבה, וכל פעם שכתוב טוב זה לא טוב, וכל פעם שכתוב יקר ותפארת זה לא יקר ולא תפארת. אז למה זה כתוב שם? למה זה כתוב שם? זה כתוב במין שפה כזאת, שהיא שפה טמאה. זה כתוב במין שפה, מה פירוש, מנקודת מבט כזאת על העולם, כאילו מי שכותב את המגילה, הוא אדם שלא מכיר את אלוקים, שלא יודע מה זה קדושה, ולא יודע מה זה אידיאלים, ולא יודע מה זה מילים קדושות באמת. את הכל הוא מודד בכסף, את הכל הוא מודד בצורה חיצונית. יש לנו, אם הזכרנו את הסריסים, יש לנו סריס אחד שהוא לא סריס. יש לנו פעם אחת שהמילה טוב במגילה כתובה, והכוונה באמת טוב. זה שעשגז. שעשגז סריס המלך, שומר אנשים. שמה? סליחה, הגיא, לא שעשגז, הגיא. אז בהתחלה כתוב בפרק ב' ויקבצו את כל נערה בתולה טובה תמרד שושן מילה לבית אנשים מיד הגה סוס המלך שומר אנשים נתון תמות את זה. הגה הוא סוס המלך שהוא אחראי על כל האנשים שאמורות להגיע לאחשוורוש. אחר כך כשלוקחים את אסתר אל גיא, כתוב ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו. זה יהיה פסוק ט'. וזה הפעם היחידה, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. זה הפעם היחידה, אנחנו לא יודעים מי זה גיא, אבל זה הפעם היחידה אולי במגילה שרואים פה בן אדם. גיא לא ירוויח שום דבר מאסתר, היא לא טעימה לו, אין לו אינטרס לתמוך בה. הגמרא אומרת שאסתר, יש שתי גמרות שקצת סותרות, כי גמרא אחת אומרת שאסתר הייתה יפיפייה, אבל הגמרא אחרת הרבה יותר מפורסמת אומרת שאסתר היא רקרוקת הייתה. אלא שחוט של חסד היה משוך על פניה, היא רקרוקת זה לישון חזל, היא רקרק לצעד אבו. הייתה נראית חולנית כזה, הייתה נראית חולנית. הייתה נראית לא בריאה. זה לא יופי במובן החיצוני המקובל, אבל חוט של חסד, משהו מאוד פנימי, גרם לכך שמי שנפגש איתה מאוד מאוד התרשם, מרגיש שיש פה אישיות מיוחדת במינה. לכן אני מניח שהסיכויים של אסתר על פניו לפתחיה לא יהיו גבוהים במיוחד. חוט של חסד זה דבר שאני לא מניח שהוא יכול לבקוע את עיני הטמטום והקליפה של החשבירוש, לא ברור שהוא מבין מושגים כאלה. ואם גיא תומך באסתר, הוא תומך בה כי הוא בן אדם. ותיטב הנערה בעיניו, והיא לא טעימה לו. היא באמת טובה בן, הוא רוצה להטיב לה. מה כתוב? וישניה ואת נערותיה לטוב בית אנשים. אז מה אומרת מה זה לטוב בית אנשים? זה קדלה דחזירה. קדלה דחזירה זה לא משהו טוב כל כך. אסתר לא אוכלת את זה. אסתר רוצה לאכול רק אוכל כשר, אז היא אוכלת רק גרגרים וזרעונים. אבל מבחינת הגיא זה טוב. שימו לב מה קורה לגיא, באמת יש פה הפתעה. בהתחלה הגיא הוא סריס המלך שומר אנשים. אבל כשהוא פוגש את אסתר, הוא מפסיק להיות סריס. כבר לא קורא לשם סריס. פתאום תלקח אסתר לבית המלך אל יד הגיא שומר אנשים. למה לא כתוב שהוא סריס? כי כשהוא מול אסתר זה לא רלוונטי. מול אסתר הסריסות שלו נהפכת לבעיה למום גופני, אבל לא מום אישיותי, זה לא הטבעה בנשמה, זה לא גילוי מי אתה באמת. אז אני חוזר, נחלק את המגילה לשלושה חלקים. יש את ההמון הגדול, העם הפשוט שלא מופיע במגילה בכלל, אז אין מה לדבר עליו. יש את הסריסים, ויש את הקבוצה השלטת, ויש שני אנשים. במגילה בעצם שני אנשים. היחידים שכתוב עליהם איש זה מרדכי והמן. על מרדכי כתוב איש יהודי אבשן הבירה, ועל המן כתוב איש צר ואויב המן הרג. היחידים שכתוב מי זה אבא שלהם, לא רק מי זה אבא שלהם, אלא מי זה סבא שלהם וחזור, היחידים שיש להם שורש זה מרדכי והמן. היחידים שיש להם אידיאלים במגילה זה מרדכי והמן. זה האנשים הכי שונים אחד משני. כי הוא לוחם קודש והוא לוחם הרוע, נכון. אבל שני האנשים היחידים שהחיים על כל מנעמיהם ועל כל ספנוקיהם אינם משמשים כמטרה בעיניהם. החיים הם כלי לשרת משהו הרבה יותר גדול מהעולם הזה. אמן בחר לשרת דבר אחד, מרדכי בחר לשרת דבר אחר. בעצם זה המאבק האמיתי במדינה. אז החשבירוש, נחזור רגע לחשבירוש, שמצד אחד הוא מלך העולם. הוא אדם כזה שיכול לעשות כל מה שבא לו כביכול. כל מה שהוא רוצה. הוא האיש הכי רעב בעולם, כנראה. נכון? למה הוא הכי רעב בעולם? זאת אומרת, החשבירוש נראה לנו, החשבירוש וכל הצמרת השלטונית הזאת נראית לנו כאנשים שאין להם עולם רוחני. הם לא קוראים בשם השם, אז אולי ככה נחשוב, אולי הם כמו חיות. כמו חיות, אבל חיה מסוכנת. חיה עם יכולות טכנולוגיות של בן אדם. חיה עם יכולות ניתוח של בן אדם. במה היא חיה? בלי ערכים, בלי זהות, בלי אידיאלים, בלי יראת שמיים, בלי אמונה. מהבחינה הזאת חיה. אבל חיה מסוכנת, כי חיה שבסולם האבולוציוני פתחה עד כדי כך שהיא מחליטה לטרוף אותך זה אבוד. חיה שיש לה מנגנון ביורוקרטי מאוד מסועב, מאוד מתוחכם. מה אחשוורוש? מה הדבר שאחשוורוש הכי אהב לעשות? מה הוא הכי אהב לעשות? איך? משתה? יכול להיות. אבל מה שכתוב במגילה שהוא עשה הכי הרבה, זה רק תנו לו סיבה, השעשוע הכי גדול שלו זה הטלפון שלו. זה הדבר שהכי אוהב. לאחשוורוש היה איפה שרק אפשר, ונשלוח ספרים ביד הרצים. יש לו מנגנון כזה שכל פקודה הוא מתרגם ל-127 מדינות, ומיד שולח אותם, לא היה להם פלאפונים, אבל היה משהו שהוא לא הגיע הרבה יותר לאט, ככה זה נראה. יש שם כל מיני מילים במגילה, ככה חזר אומרים שאנחנו לא יודעים להתרגם אותם. מה זה החשטלנים בני הרמחים? זה מילים, כל מיני מינוחים טכניים שקשורים לתקשורת ותחבורה. זה היה כיף, תנו לי רק איגרת, רך! אני אפיץ את כולם. החשטרנים, בני הרמחים, הרצים ירדוס, יוצאו דחופים מדבר המלך. מה? להיות כה איסטורי בביתו, להרוג את היהודים, להסיל את היהודים, לבטר ליהודים, להתגונן ליהודים, לעשות תקודות ליהודים, מה שרק אפשר, זה לא משנה בכלל מה. כל הזמן הוא משנה, יש לו טכנולוגיות מטורפות. קצת מזכיר, אחשוורוש את המונגולים, את ההונים, שג'יג'יס חאן בא לכבוש את העולם, אז רמת המוסר שהייתה מקובלת שם, לא אומר שוט נשים ורצח על... ג'ינג'יס חאן, כשהוא היה ילד, כך קראתי, הוא רצח את אחיו הגדול, כי הוא רצה לקחת לו איזה דג שהוא צד. מין עדיין סולם ערכים מאוד מעניין, הבחור. אבל הם השמידו כל מקום שהם באים, מדוע? משום שערכים אין להם. חיי אדם, כשאתם להרוג חיי אדם זה... זה כלום, מה? זה פחות משחות תרנגולת. תרנגולת לא מציקה לך, אוקיי, מציק לך. ומצד שני, בשיטות הלוחמה, בשיטות המצור שלו, בתרגילים בשדה הקרב, הם השתמשו בכל מה שמוח האנושי הרבה יותר, והם תוחכם יותר מכולם. אז הוא מאוד מאוד מתוחכם, הוא השתמש בהמון הרמוניות בשדה הקרב. הוא למד טוב טוב את האויבים שלו, הוא למד מה נקודות החולשה שלהם, והפך את נקודות הכוח שלהם לחולשה, ונקודות החולשה שלו להתאום, וכך הוא השמיד את כל אסיה וחלקים גדולים מאירופה. הוא לא בנה שום דבר משמעותי, הוא מחיה מאוד מתרוצה, לא בשביל משהו. אבל זה כלום, זה רק, אין שם בן אבן אחו הזה. אז נראה לנו שהחשוורוש הוא מין חיה מאוד 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 משוכללת, כביכול יש, מה זה חשוורוש? כל בן אדם. בן אדם יכול לבחור במסלול החשוורוש, ככה נראה לנו, נכון? בן אדם יכול להגיד, אין לי אלוקים, לא מכיר אלוקים. אני פה בשביל הקריירה, בשביל הכסף, בשביל התאוות שלי, אני כמו חיה. חיה מדרכת אידיאלית, חיה מנסת להסתכן עולם החוץ עדיין. חיה רוצה שיהיה לתאים, רק חיה היא לא מתוחכמת. היא קצת מתוחכמת, אני יודע, אריה, צריך כשהוא יוצא לעשות אנטילופה, הוא צריך לדעת כיווני הרוח, הוא צריך לדעת מהירות הרוח, הוא צריך לדעת מטבע הקרקע, הוא צריך לזהות איזה אנטילופה יהיה קל יותר לעשות, יכול להיות. אז זה דורש תחכום, אבל כשבן אדם יוצא לעשות את העולם, זה תחכום הרבה יותר גדול. אפשר היה לחשוב כך, אבל חיה. חשוורוש מוכיח לאורך כל הדרך שהוא לא חיה. קודם כל, אף חיה לא צריכה לעשות משתה של 180 יום כדי להראות כמה היא חשובה, נכון? אני מקווה שבצל החיות אין לא כמעה, לא תאווה ולא כבוד. שלושת הדברים שהתנא פרקי אבות אומר שמוציאים אותנו מן העולם, קנאה ותאווה וכבוד מוציאים אותנו מן העולם. אצל בעלי חיים זה לא קיים. מה פירוש זה לא קיים? תאווה דאמרין כן כן, לא היא לא כן. אני אסביר מיד את ההבדל. קודם כל, הקנאה, אין קנאה אצל עולם החי. בג'ונגל אין קנאה. מישהו חיה לא מקנה. אם לחיה יש מצוקה, היא פותרת אותה. אם אריה צד זברה, אז הוא אוכל אותה. הוא אף פעם לא יגיד, מה זה שאולי שצדתי זברה, אריה שלי עדי צד זברה יותר גדול. מה זה קשור? זה לא חלק מערכת היכולות שלו לחשוב כך. הוא לא מסוגל. הוא לא יכול לעשות השוואות בינו לבין אחרים. אם טוב לו, טוב לו, אם רע לו, רע לו, לא עוזר לו של האחר רע. רק חיה אחת שאוהבת נחת. היא יכולה להגיד משפט מרושע ואכזר כזה כמו צרת רבים חצי נחמה. בעלי החיים לא שמעו על המשפט האווילי הזה. בעלי החיים, מה זה עוזר לו שלא ממראים לי? מה זה טוב? מאיפה זה בא? מאיפה זה יכול לשמח אותך? אם אתה תקוע, לא נורא, לפחות כולם תקועים. אז איך זה יכול לעזור לך? זה בא ממקום אחר, אתה לא חייב. יש כבוד, אצל בעלי חיים אין כבוד. יש מלחמה אולי, מי החזק השליט בעדר. כי יש לו אינטרס, זה לא קשור לכבוד. אחשוורוש עושה משתה 180 יום, מטורף. אחרי זה משתה שבעת ימים לכל העם הנמצא בשושן. מה התפקיד של המשלם של המשתה? הוא כותב דוקו, הוא לא מתאים לך. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת לקראת התחלתו. הוא שדד את כולם כדי להראות לכולם כמה הוא מיליונר. זה לא עוזר לו שהוא סופר מיליונר. אם לא יראו את זה, זה לא שווה. אם לחתולה יש אכבר גדול את השם, מה אכפת לה יראו את זה? להפך, היא לא רוצה שיראו את זה, כי זה יגרום לחתולים אחרים לנסות לחטוף אותו. אבל לחשברוש לא יכול להיות מבסוט מזה שיש לו המון כסף. הוא חייב שיראו את זה. אם לא יראו את זה כולם, אם לא יחלו לי כפיים, מי? אלה שהוא תלוי. החשברוש בעצם תלוי. במי הוא תלוי? הוא תלוי בכל אנשים שהוא כך מזלזל בהם. הוא חייב לקבל מהם כבוד. הוא יעשה הכל כדי שהם יכבדו אותו. מה אתה צריך אותה? הם אפסים, מה אתה צריך את הכבוד? וגם הם לא יכולים לתת לך כבוד. הם היחידים שיכולים לתת לכבוד, אף אחד אחר לא יכול לתת כבוד. משהו בהתנהגות החשברושית, ובעיקר התאווה, אני מתכוון שאצל בעלי חיים אין תאוות, במובן האנושי. החיה היחידה שאוכלת שהיא שבעה, זה החיה האנושית. אין יותר. חיה אוכלת כשהיא רעבה. ברגע שהקיבה שלה מלאה, ברגע שהיא צורפת את מנת המזון שלה, היא לא אוכלת יותר. החיה היחידה, יצור החי היחיד שאוכל בלי שום קשר לצריכת הקלוריות שלו, בלי שום קשר למאגרי השומן, הפחמות, החלבונים והסיבים הסלימנטיים שלו, זה אדם. הוא יכול לבלוס ולבלוס 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 ולטפוח ולטפוח בלי שום פרופורציה למה שהוא צריך. לתאווה הזאת אני מדבר. לתאווה שאתה אף פעם לא סבר. למין החשברוש כזה שצריך כל לילה לשדוד אישה אחרת. זה בא ממקום שאומר שבעצם גם הקנאה וגם התאווה הזאת וגם הכבוד, הם בעצם מנסים לפצות אותנו על חיסרון אחר לגמרי. זה שאדם מקנה, זה שאדם רודף כבוד, וזה שאדם מייצר תאוות, לא בשביל לפתור את המצוקות שלו, לא בשביל לפתור את המצוקות הקיומיות שלו, הראשוניות שלו, אלא בשביל לתת מענה, מענה מזויף, מענה שלא יכול לתת מענה, למשהו אחר לגמרי, משום שהחשברוש עם כל הכבוד, כשאתה חושב שאתה חיה, אתה לא חיה. אתה נבראת בצלם אלוקים החשברוש. גם האדם שיותר ינסה להתכחש לזה, וגם האדם שיותר ינסה להיות סריס, בגוף הוא סריס, בלב הוא סריס, אבל בנשמה הוא לא סריס. בנשמה כל אדם שייך לנצח. והשייכות הזאת לנצח, או שנוביל אותה בצורה נכונה, ואמיתית ובונה, או שהיא תהיה משולחת לאפיקים מטורפים של קנאה, תאווה וכבוד. קנאה, תאווה וכבוד, חלק גדול מהתאוות. אני בכלל לא רעב בנפש. אני בכלל לא רעב הרבה פעמים. אז למה אני רעב? אם אני רעב, אז למה? כולכם מכירים את המשפט של אין מה לאכול. אין מה לאכול. אבל כולם מבינים שאין מה לאכול זה משפט שאף אחד פה לא אומר אותו ברצינות. סובייקטיבי, אין מה לאכול, הכוונה אין פה פיצה, או אין פה איזה מאכל שזה חוויה לאכול אותו. אני מניח שכשאין מה לאכול, אז יש בבית לחם, מבינה, ואולי גם ריבה אפילו לפעמים בחלק מהמקרים, ובכל אופן אין שום דבר בבית הזה, אין מה לאכול בבית הזה, ואיזה מין אוכל, אין שום דבר בארוחת צהריים. מאיפה הביטויים? הביטויים האלה, כי אנחנו לא אוהבים לאבות המזון, אנחנו אוהבים למשהו אחר. אוהבים למשהו שמאוד מופשט, מאוד רוחני. אנחנו את הפסוק הזה שדוד המלך חשף, כל אחד חש בנשמתו למרות שהוא לא מעלה בדעתו. אנחנו צמאה נפשי לאלוקים וכאל חי, זה בשורש של כולם. שיהיה החשברוש הכי הכי גדול שבעולם. גם נפשו של החשברוש בעומק, עומק, עומק, תת ההכרה שלו, צמאה, אבל לא לקנאה ולא לתאווה ולא לכבוד. צמאה לגודל, צמאה לאינסוף, צמאה לנצח, צמאה ל... אלוקים, הוא לא שמע את המילים האלה, והוא לא הבין את המילים האלה, והוא לא שמע. ולכן יכולים לקום אנשים כמו החשברושים שלא יהיו רגועים גם אחרי שהם השתלטו על כל 127 מדינה. למה לך לעשות את זה? כי יש בתוכי דחף אדיר, אבל ככל שאני יותר יאטום את עיני השכל שלי מלהבין את הדחף, כך אני יותר אממש אותו בכיוונים שהם רק יעשו אותי רעב יותר. רק רעב יותר. כמו שאומרת הגמרא, נכון, בסנהדרין, נאמר קטן שהוא באדם מרעיבו שבע משביעו רעב, משום שצריך לדעת מאיפה נובע הרעב הזה. הרעב הזה זה רעב לצמוח מעל מה שאני, לא להיות קבור בתוך הגוף שלי. ואם אני לוקח את הרעב הזה, או הופך את עצמי מכוח הרעב הזה ליותר חומרי, ליותר קטן, ויותר שוכח אלוקים, אז אני יותר רחוק ממנו, אני יותר רחוק, אז אני יותר צמא, אני יותר רעב, אני יותר מתגעגע, רק חיות פחות מבין ומבין, למה אני מתגעגע, למה אני רעב. אני מנצל את זה בכיוון אחרים. אז זה שאחשורוש זקוק שכולם יראו את הכבוד שלו. הוא זקוק לכבוד, כי הוא זקוק כבוד במילה חשובה, כבוד במילה קדושה. כבוד זה מילה אלוקית, כבוד זה ברוך שם כבוד מלכותו, אפילו אסור להגיד לנו, אסור להגיד את זה בקול, נכון? כבוד זה להיות שווה משהו, רק אם אתה לא שווה משהו באמת, אז אתה מנסה ליצור את הכבוד הזה בצורה חיצונית, אתה מנסה שאנשים יחשבו שאתה חשוב, אתה מנסה שאנשים יראו לך שאתה חשוב, גם הקנאה של החשבורוש, גם הצבא של החשבורוש, גם הכבוד של החשבורוש, הם באים בגלל שהוא לא חיה. אפילו ג'ינג'יס חאן לא היה חיה, חבר טוב של החשבורוש. הוא היה יותר גרוע בסופו של דבר מכל חיה שבעולם. כי אף חיה לא הורסת את כדור הארץ. כי חיה אוכלת מה שהיא צריכה, ואת כל השם השירה, והכל נשאר בסדר. רק האדם אוכל ואוכל ואוכל ואוכל, וזולל והורס, וזולל והורס. עד שכדור הארץ כבר כולו בסכנה בגלל מין מאוד מאוד שולי מבחינה כמותית, שנמצא על פניו. וההוכחה הכי גדולה, מה השעה עכשיו? 9:15. ביום ראשון יש חתונה לשמחתכם. ביום רביעי נמשיך כל טוב.